say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חפתת במנחם אב תשעין עין תת. ערב שבת קודש פרשת ראה. וערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת קריטות, דפים תת ויוד. אתם מאזינים לכל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש וערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, הזמן קצר והמלאכה מרובה. ומי שטרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו פותחים עם וורט לפרשת השבוע, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. רש"י מפרש ברכה וכללה אמורות בהר גריזים ובהר עיבל. ותמוע, הרי בהמשך הפסוקים כתוב במפורש ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל, אז מה רש"י מחדש בזה? אלא שכך היה קשה לרש"י, הרי אחד מדיני התנאים הוא שיהיה התנאי קודם למעשה, כאמור במסכת קידושין דף סמך א'. ואילו כאן נכתב הפוך, קודם המעשה, התוצאה, את הברכה, ואחר כך התנאי אשר תשמעו, וכן הכללה אם לא תשמעו, אם כן כיצד חל התנאי. לפיכך דווקא על פסוק זה רש"י מדגיש שהברכה והכללה הן האמורות בהר גריזים ובהר עיבל, מפני ששם נאמרו התנאים כהלכתם. והיה אם שמוע, ובאו עליך כל הברכות, וכן והיה אם לא תשמע, ובאו עליך כל הכללות. ברוח הפנינה היקרה הזו, יומתקו גם דברי רש"י שבפסוק הבא, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, מפרש רש"י את הברכה על מנת אשר תשמעו, כלומר, שהמילה אשר תשמעו, כוונתה על מנת שתשמעו. וכך יש לבאר. למדנו במסכת קידושין בדף סמך, שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי. אשר באופן זה דיני התנאים בטילים ואינם תקייפים, אלא נחשב להבטחה רגילה. ממילא הועיל וכאן נאמר, התנאי שלא כהלכתו, דהיינו מעשה קודם לתנאי, את הברכה שהוא המעשה, אשר תשמעו שזה התנאי, כדי שלא יוקשה לך העניין הזה, מפרש רש"י שהיה זה תנאי של אלמנת, אשר הלכות התנאים אינם תקיפות בו, וכוונת הכתוב אינה להתנות את הברכה והכללה בתנאי. ועוד וורט אחד, עשר תעשר נקרא בפרשה, ידועה דרשת חזל במסכת שבת דף קי"ט, עשר בשביל שתתעשר. רמז לדבר מן הפסוק אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, האמור במשלי פרק ג', אשר יש לבערו כך, אם תשים את הנקודה שבאות שין, שבמילה עושר, תשים את הנקודה בשמאלה, כלומר בשמאלה עוד שין, ובמקום עושר תקרא עשור מלשון מעשר, אז תזכה לאושר. ובזה יש להמתיק את מאמר חזל במסכת בבא בתרא דף כ"ה, הרוצה לעשיר יצפין, שכן ידוע שצד צפון הוא צד שמאל. ולכן אם רצונך להיות עשיר, שים את הנקודה שבשין בצד צפון, בצד שמאל, וכיוון שתעשר, תתעשר. על דרך זה נוכל לפענח את דברי המדרש פליאה התמועים על פסוקנו עשר תעשר. אמר אברהם ללוט, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאילה. כך התבארו הדברים, מאחר ודרשו חזל מן הפסוק עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, כך תהיה הנהגת הקדוש ברוך הוא עמך. עם השמאל, אם תשים את הנקודה שבאות שין בצד שמאל, ותיתן מעשר וימינה, הקדוש ברוך הוא יעביר לך את הנקודה לצד ימין ותהיה עשיר. ועם הימין, אם תשים את הנקודה בצד ימין ותחשוב שתהיה עשיר, מחמת שלא תיתן מעשרות, אז והשמאילה, הקדוש ברוך הוא יגלגל, שתהיה מוכרח להוציא מכספך כל מיני מעשרות וחובות, עד שחס ושלום תהיה עני. אין זה יש להעיר דברי רבי עקיבא במסכת אבות, פרק ג' משנה י' ג'. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לאושר. אף שלכאורה, שני הסייגים אינם קשורים, נראה לשדך ביניהם. שהרי אמרו חזל, עשר בשביל שתתעשר מכוח כפילות הפסוק עשר תעשר. ולכאורה הדרשה מופרכת, שהרי הניקוד שבתיבה השנייה, אף הוא תעשר ולא תעשר. אבל בגלל שהמסורת, הניקוד והטעמים הם רק סייג לתורה, אבל אינם כתובים בה בפועל, לכן יש אפשרות לקרוא עשר תעשר. מכאן למדנו שמעשרות סייג לאושר. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת ראה. ראש חודש אלול, תשע"ט. וכעת, בעזרת השם ובישועתו, ניגשים לנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, עלה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ח' במסכת קריטות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע לא מנע תנקם הנזיר בכלל מחוסרי כפרה? והתשובה, לפי שאין הקורבן מתירו בקודשים, אלא בשתיית יין של חולין. שאלה שנייה, מה דינו של זב בעל ג' ראיות שראה בית פעמים, פעם אחת בליל שמיני ופעמיים ביום שמיני? התשובה, מביא קורבן נוסף שרוב הראיות היו בזמן הראוי לקורבן. שאלה שלישית, כיצד יכול היה רבן שמעון בן גמליאל להורות שעל ה' לידות ודאיות די בקורבן אחד ואין השאר חובה? משום עת לעשות להשם כדי שלא יבואו לאכול קודשים ללא הבאת קורבן כלל. שאלה רביעית, האישה שהיו עליה ה' לידות ודאיות וה' ספק זיוות, כמה קורבנות מביאה? היא מביאה בית קינים, אחד על תומת הלידה ואחד על ספק זיווה. שאלה חמישית, מדוע המשנה לגבי מחוסרי כפרה לא מנתה מצורה ומצורעת בנפרד? התשובה, לפי שאין חלוקה עיקר תומתם ושיעורה בחגריס. שאלה אחרונה, מדילו של זב בעל בית ראיות שראה ראייה נוספת ביום השביעי לספירת נקיים? התשובה, אינו מביא קורבן, לפי שכל ראייה שסותרת את מניין הנקיים אינה גורמת לקורבן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול, דף ח' במסכת קריטות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראה, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי חפתת, במנחם אב תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת ראה, וראש חודש אלול. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים ת' וי' במסכת קריטות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' עמוד א', בשורה השנייה, בתחילת הדף, במילים תניה אידך, ועשה אישי ריח ניחוח להשם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה שפתחה את הפרק השני, בדף ח' עמוד ב', הוזכר קורבן הגר, והגמרא לאילה הביאה ברייתא בדיני הקורבן הזה. הביאה הגמרא ברייתא אחרת שדורשת דינים אלו של קורבן הגר מפסוק זה בצורה אחרת. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו שכך אנחנו דורשים את הכתוב, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח להשם. מכאן אנו למדים שהגר חייב להביא קורבן להשם. נכון שפשטות הפסוק עוסק בהלכות נסקי הקורבנות שהגר חייב בהם כמו כל ישראל, אבל חכמים דרשו את הפסוק גם לעניין חובתו של הגר להקריב קורבן כאשר הוא בא להתגייר. אם כן, שומע אני מפסוק זה שיכול להביא כל קורבן שעולה לאישים, שזוהי משמעות הפסוק ועשה אישה, ואפילו מנחה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במה שאמר, כאשר תעשו כן יעשה, שאין הגר יכול להביא אלא כמו שעשו כל ישראל בהר סיני. מה אתם היה קורבנכם בהר סיני ממיני דמים, קורבנות שדמה מגיע אל המזבח? שהרי הקריבו עולה ושלמים, אף הם הבאים להתגייר צריכים להקריב ממיני דמים. אבל לא מנחה שאין בזריקה דם. שואלת הברייתא, ואם תאמר שנלמד מהקש זה דבר נוסף, מה אתם הקרבתם גם עולה וגם שלמים, אף הם הבאים להתגייר יהיו חייבים להביא גם עולה וגם שלמים? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק שלאחריו, ככם כגר היא יהיה, שמה שלמדנו מהפסוק הקודם כאשר תעשו כן יעשה, להקיש את הגר אל כניסתם לברית של כל ישראל בהר סיני. לכם עצמכם הוא שיקשתיו במקצת, ולא לקורבנותיכם יקשתי אותו לגמרי. כלומר, אין קורבן הגר צריך להיות גם עולה וגם שלמים כמו הקורבן שהקריבו אבותינו בהר סיני, אלא די באחד מהם בלבד. ומסתבר שהכוונה היא לקורבן עולה, כיוון שכולה כליל להשם. רבי אומר, כך יש לדרוש את הכתוב, מה שנאמר, ככם כגר היא יהיה. היינו שהגר יהיה כאבותיכם כאשר נכנסו לברית, כלומר, שאנחנו דורשים מקש זה לעיקר חובת הגר בשעה שמתגייר. מה אבותיכם לא נכנסו לברית בהר סיני, אלא במילה ותבילה והרצאת דם, זריקת דם? וכפי שהתבהר בהמשך הגמרא, היכן היו שלושה דברים אלו בהר סיני, אף הם הבאים להתגייר לא ייכנסו לברית, אלא במילה ותבילה והרצה הדמים. והברייתא ממשיכה לבאר למה צריך להביא קן של שני עופות לעולה, ולא די בעוף אחד בלבד, והרי לא מצינו שהקריבו אבותינו בהר סיני, שתי עולות. מבארת הברייתא להביא פרידה אחת אי אפשר, כיוון שלא מצינו בכל התורה כולה קורבן עוף של פרידה אחת בלבד. על כוחך שזוהי צורתה של הבאת קורבן העוף, שמביאים ממנו שניים, ולא אחד בלבד. ולכן אם בא להביא את חובתו מן העוף, אינו יכול להביא אלא כן שלם בלבד. לא אמרו כן אלא להקל עליו. שנינו בסוף הברייתא האחרונה שאי אפשר להביא פרידה אחת, כיוון שלא מצינו בכל התורה כולה קורבן עוף של פרידה אחת. מקשה על כך הגמרא ולא, וחיכנו הדבר שאין בכל קורבנות העוף שבתורה קורבן של פרידה אחת. והתניא הרי שנינו בברייתא שנאמר בפסוק לגבי נדבת עולת העוף בספר ויקרא פרק א' פסוק ט"ו, ויקריבו הכהן אל המזבח. ויש לברר מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב בזה, והרי בפסוק הקודם כתובה כבר לשון הקרבה על קורבן זה. והשיבה הברייתא, לפי שנאמר בהקרבת תורים ובני עונה לשון ויקריב, שנאמר, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם ויקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו. שומע, אני הייתי יכול ללמוד מכך שהאומר הרי עליי עולת העוף לא יפחות משני פרידין, כיוון שלשון ויקריב בסתם משמע הקרבת קורבן שלם, שהוא כן של זוג עופות כמו בכל התורה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב כשהוא אומר ויקריבו בלשון יחיד, שיכול להתנדב ולהקריב אפילו פרידה אחת בלבד. ואם כן, כיצד אמרה הברייתא שלא מצינו בכל התורה קורבן של עוף של פרידה אחת? תרץ את הגמרא, כוונת הברייתא היא שחובה מי הלא אשכחן. מכל מקום לא מצינו בתורה קורבן שהוא חובה לאדם, שאינו אלא פרידה אחת, אלא רק לגבי נדבה מצינו זאת. ולכן לגבי גר שקורבנו הוא חובה עליו, עליו להביא שתי פרידות. מוסיפה הגמרא ומקשה וכי לא מצינו קורבן חובה של פרידה אחת, והאיקה יולדת, והרי ישנה יולדת דמטיה שהיא מביאה, אחר שנתהרה בן יונה אחד או תור אחד לחטאת, ואינה צריכה להביא שתי פרידות, אף שקורבנה הוא חובה עליה. מתרץ את הגמרא, גם קורבן יולדת אינו נחשב כפרידה אחת בלבד, משום דאיקה כבש בהדה. כיוון שחטאת העוף באה יחד עם כבש לעולה, ולא מצינו פרידה אחת ללא שום קורבן נוסף, הבא אימו. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי בברייתא שלמד את דיני הגירות מהפסוק ככם כגר. אמר מר ובא ליל בברייתא דברי רבי, מה אבותיכם לא נכנסו לברית בהר סיני אלא במילה ותבילה והרצאת אדם? אף הגירים לא יוכלו להיכנס לברית אלא במילה ותבילה והרצאת אדם. שואלת הגמרא, איכן מצינו את שלוש הדברים הללו לגבי כניסת ישראל לברית בהר סיני? בשלם המילה, דברי רבי מובנים לגבי ברית מילה, כי אכן מצינו שכשנכנסו ישראל לברית, מלו את עצמם, דכתיב בספר יהושע פרק ה' פסוק ה', כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר בדרך, בצאתם ממצרים לא מלו. מבואר מלשון הכתוב שבשעה שיצאו ממצרים מלו כל העם את עצמם. אינעמי, ממקום נוסף יש ללמוד שמלו את עצמם מאחה. מהפסוק בספר יחזקאל פרק ט"ז פסוק ו', שהנביא מתאר את ישראל, כאשר בא הקדוש ברוך הוא להוציאה ממצרים כתינוקת שנולדה ועדיין היא מלוכלכת בדם הלידה, לא היה מי שיתפל בה, ורק הקדוש ברוך הוא ראה אותה וריחם עליה. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. לשון הכתוב בדמייך חיי נדרש על דם פסח ודם מילה, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל באותה שעה שבזכות שתי מצוות אלו של דם פסח ודם מילה שנתעסקו בהם, הם נגלים. כך נאמר במחילתא, הרי שבשעת יציאתם מלו את עצמם. ממשיכה הגמרא, וכן מובנים דברי רבי שישראל נכנסו לברית על ידי הרצאת דמים, דכתיב, לגבי כניסתם לברית בהר סיני, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויסבחו זבחים שלמים להשם פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, הרי שהייתה שם זריקת דם על המזבח. מסיימת הגמרא את השאלה, אלא מה שאמר רבי שהייתה שם גם תבילה מנהלה, ניכן מצינו זאת שהייתה שם תבילה? משיבה הגמרא, יש ללמוד שטבלו ישראל בכניסתם לברית בהר סיני, דכתיב, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה, הרי שהייתה שם זעה על העם, וקבלה היא בידינו שאין הזעה על האדם בלא תבילה של האדם במים, וכיוון שהייתה שם זעה, ודאי שהייתה שם גם תבילה. מקשה הגמרא על מה שלמדנו שגר צריך הרצאת דמים. תמהה הגמרא, אלא מעתה שצריך גם הרצאת דם, העיד נדלק הקורבן בזמן הזה שאין אפשרות להקריב קורבן, לא נקבל גירים? שרי כך למדנו מהפסוק שאין הגירים נכנסים לברית אלא בשלושה אלו. תרץ את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, יש ללמוד מן הכתוב שניתן לקבל גירים בזמן הזה, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק י"ד, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה איש ריח ניחוח להשם כאשר תעשו, כן יעשה. מהלשון לדורותיכם יש ללמוד שהגירות נוהגת בכל הדורות, וגם כאשר אין מקדש, יכול אדם להתגייר ואין הקורבן מעכב את גיירותו. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין גר בזמן הזה אם צריך להפריש מעות לקורבן. תנו רבנן שאינו חכמים בברייתא גר המתגייר בזמן הזה, שאין בית המקדש צריך שיפריש רובע דינר לקינו, עבור זוג העופות לעולה שעליו להביא לגיירותו, שאם יבנה בית המקדש יביא ממנו את קינו מיד, ואין הכן מצוי לקנות אותו בפחות מרובע דינר. אמר רבי שמעון כבר נמנה עליו רבן יוחנן בן זכאי ובית דינו, וביטלה מפני התקלה שמא ישכח הגר שאילו מעות שהופרשו לקורבן ויהנה מן הדמים ויבוא לידי מעילה. אמר רבי דיבר גרשום, אמר רבדה ברבה בשמו של רבדה ברבה, ההלכה כרבי שמעון שאמר שאין הגר מפריש הרובע לקינו מחשש התקלה. ויהיה הגמרא לשון אחרת בדברי רבי די, והיא כדמת נילה, ויש ששנו את דברי רבי דיבר גרשום על הדה על ברייתא זו. דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא גר תושב, גוי שקיבל על עצמו רק שלא לעבוד עבודת כוכבים ולא קיבל על עצמו שאר מצוות, מותר לו לעשות מלאכה בשבת לעצמו כפי דיני היתר המלאכה לישראל בחולו של מועד. שאם הוא דבר העבד מותר לו לעשותו, אבל דבר שאינו עבד אסור לו לעשות. רבי עקיבא אומר לו, הותר לו לעשות מלאכה בשבת לעצמו אלא כפי דיני היתר המלאכה לישראל ביום טוב, שכל שהוא לצורך אוכל נפש מותר לו לעשות, אבל כל שאינו לאוכל נפש, אפילו שהוא דבר העבד אסור לו לעשות. רבי יוסי אומר, גר תושב עושה מלאכה בשבת לעצמו כמו ישראל בחול, שאינו אסור כלל בעשיית מלאכה לעצמו. רבי שמעון אומר, לא רק גר תושב עושה מלאכה לעצמו כישראל בחול, אלא אחד גר תושב ואחד עובד כוכבים, עבד ועמה, התושבים, שלקח אותם הישראל עבד ועמה שלא על מנת למול ולטבול, אלא קיבלו על עצמו רק שלא לעבוד עבודת כוכבים, עושים מלאכה בשבת לעצמן כמו ישראל בחול, שגם עליהם לא נאסר כלל לעשות מלאכה לעצמם, אפילו שם עבדיו של ישראל. על ברית הזו יש ששנו את דברי רבי דיבר גרשום בשם רבדה ברבה, שההלכה היא כדברי רבי שמעון, שאחד גר תושב ואחד עבד ועמה התושבים עושים מלאכה לעצמם כישראל בחול. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ט' עמוד א'. במשנה הקודמת שנינו שעל ארבע עבירות חייבה התורה להביא קורבן לכפרה, אף על עשייתם בזדון כמו על עשייתם בשוגג, ולא כשאר עבירות שאין חייבים עליהם חטאת, אלא כאשר עשה אותם בשוגג. המשנה שלפנינו מבארת מי הם ארבעה אלו. אילו הם, אומרת המשנה, שמביאים קורבן לכפרה על הזדון, העושה אותם בזדון כשוגג, כמו עובר עליהם בשוגג. הבעל שפחה, כוונה שפחה חרופה, כלומר שפחה כנענית מאורסת לאיש, שאמרה תורה שהבעל היה חייב להביא איל לאשם. וחיוב זה הוא בין כשבא עליה במזיד ובין בשוגג. ולהקמן, בדף י' עמוד א' נחלקו התנאים במשנה ובברייתא באיזו שפחה הכתוב מדבר, ולמי הייתה מאורסת. ונזיר שנטמא בטומאת מת באמצע ימי נזירותו, שאמרה תורה שעליו להביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכבש לאשם. ומי שנשבע שבועת העדות לשקר שטבע אותו חברו להעיד בשבילו עדות ממון, והוא כפר ונשבע שאינו יודע את העדות, אף על פי שידע, הוא חייב להביא חטאת. ומי שנשבע שבועת הפיקדון לשקר שטבעו חברו ממון שהיה לו בידו, וכפר ונשבע לשקר שאין לו בידו ממון, חייבתו התורה להביא איל לאשם. ובכל ארבע אלו חיוב הקורבן הוא גם כאשר עבר עבירה זו במזיד. ונציין שבמסכת שבועות דף למד עמוד א' הובאה דעת רבי שמעון בברייתא שפוטרת המזיד מקורבן שבועת הפיקדון. אחרי שפירט התנא במשנה הקודמת ובתחילת המשנה הזו שני סוגי שינויים שמצינו בקורבנות הבאים בדרך כלל לכפרה, ארבעה שאינם באים על חטא וארבעה שבאים על המזיד כשוגג, מונה עכשיו התנא שני שינויים נוספים שמצינו בקורבנות הבאים לכפרה, ובכל אחד משני הסוגים מונה התנא חמישה חיובי קורבנות שמצינו בהם שינוי זה. אומרת המשנה, חמישה הם המביאים קורבן אחד אפילו על עבירות הרבה, שעברו על העבירה המחייבת את הקורבן כמה פעמים, ולא כשאר עבירות שצריך להביא קורבן מיוחד לכפרה על כל פעם ופעם שעשו את העבירה. אם עבר עליהם בעלומות נפרדות, כלומר שנודע לו האיסור בין כל פעם ופעם שעבר את העבירה, אבל אם עבר על עבירה אחת כמה פעמים בעלמה אחת, אינו חייב לחטאת אחת בכל העבירות. וחמישה הם המביאים לכפרתם קורבן עולה ויורד, שהקורבן משתנה לפי הישג ידו של האדם החייב בו, שאם הוא עשיר עליו להביא את קורבנו מן הבהמות, ואם אין ידו משגת, יכול להביא מן העופות, ופעמים שאם אין ידו משגת להביא מן העוף, יכול להביא את קורבנו אף מן הסולת. אלו הם המביאים קורבן אחד אפילו על עבירות הרבה, הבעל שפחה חרופה, ביעות הרבה, אינו צריך להביא אשם על כל ביעה וביעה, אלא די באשם אחד על כולן. ונזיר שנטמא למת באמצע ימי נזירותו, טומאות הרבה, נטמא כמה פעמים למת, אינו צריך להביא קורבנות על כל טומאה וטומאה בנפרד. ובמשנה הבאה, ימנה התנה את השלושה הנוספים שמביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. זו המשנה שלנו בדף ט' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שהבעל השפחה חרופה חייב אשם גם במזיד. ואירת הגמרא מנהלן, מאיכן לנו דין זה, מבארת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בפרשת שפחה חרופה, ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק כ"ב, וכיפר עליו הכהן באילה אשם לפני השם על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מי חטאתו אשר חטא. כפל הלשון על חטאתו אשר חטא מלמד שהבעל שפחה חרופה מביא קורבן אחד אפילו על עבירות הרבה. מה שנאמר בהמשך הפסוק ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, שיש כאן שוב כפל לשון מחטאתו אשר חטא, כפל לשון זה בא לעשות את המזיד בעבירה זו כמו השוגג, שגם הוא צריך להביא קורבן. ובהמשך תשאל הגמרא על הלשון לעשות מזיד כשוגג, הרי עיקר פרשה זו אמורה לגבי מזיד, שכן נאמר בה חיוב מלכות, ועד הרבה צריך לרבות את השוגג שהוא כמזיד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שנזיר שנטמא מביא את קורבנותיו גם כאשר נטמא במזיד. בררת הגמרא מנהלן, מאיכן לנו דין זה, מביאה הגמרא ברייתות שדורשות את הכתובים בפרשת נזיר שנטמא. המקור לדין המשנה מובא רק בברייתא השנייה שמביאה הגמרא, ואילו הברייתא הראשונה שמביאה הגמרא אינה מדברת על טומאה במזיד, אלא שהגמרא מרחיבה כאן ומביאה את כל אופני הטומאה שנתרבו מפסוק זה. הברייתא הראשונה דורשת כך. דכתיב, נאמר בספר במדבר, פרק ו' פסוק ט', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו. דורשת הברייתא לשון פתע. האמורה כאן זה שוגג שנטמא בלי ידיעת הטומאה ובלי ידיעת האיסור. מוכיחה זאת הברייתא, וכן הוא אומר, כך אומר הפסוק בפרשת רוצח בשגגה, אם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיעה, הרי שלשון פתע זהו בלא איבה, שלא נתכוון להרוג בזדון אלא הרגו בשוגג. וכן כאן הכוונה שנטמא בשגגה. ולשון פתאום האמורה כאן זה אונס שנטמא הנזיר למת בעל כורחו שלא מרצונו. ומוכיחה זאת הברייתא, וכן הוא אומר כאשר דיברו מרים ואהרון על משה. ספר במדבר פרק י"ב פסוק ד', ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. שמשה ואהרון הוצרכו לצאת אל אוהל מועד פתאום בעל כורחם, הרי שלשון פתאום משמעותה בלא רצון אלא באונס. למדנו בברייתא הזו שהכתוב נדרש הן לעניין שוגג והן לעניין אונס. כעת מביאה הגמרא ברייתא נוספת שדורשת מפסוק זה לחייב גם נזיר שנטמא במזיד כמבואר במשנתנו. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו לדרוש את הכתוב כך, פתאום האמור כאן זה מזיד שנטמא בזדון, ומוכיחה זאת הברייתא, וכן הוא אומר בספר משלי פרק כ"ב פסוק ג', ערום ראה רעה ונסתר ופתאים עברו ונענשו. ורשי מפרש את הפסוק לעניין דבר עבירה שהחכם נסתר מלעבור את העבירה, והפתי עובר ולכן נענש. שאר המפרשים מפרשים שהחכם כאשר הוא רואה רעה בדרך הוא מתחבא מפניו, ואילו הטיפשים ממשיכים לעבור ונענשים ונפסדים. אם כן, מהפסוק בספר משלי, ממה שנאמר על הפתאים לשון נענשו, מבואר שהכתוב מדבר על פתאים שעברו בזדון ולא מחוסר ידיעה שלכן נענשו, ומבואר שגם פתאום שהוא מלשון פתי משמעותו הוא עשייה מתוך זדון. מקשה הגמרא לפי שתי הברייתות, מדוע הוא צריך הפסוק לכתוב גם פתא וגם פתאום, ונכתוב קרא שיכתוב הפסוק רק פתאום, דמשמע שלשון זה משמע שוגג ומשמע גם כן מזיד, ומשמע גם אונס, ומבארת הגמרא היכן משמע במילה זו שלושת המשמעויות הללו, מזיד ואונס נשמעים בלשון פתאום כדאמרן, כמו שאמרו התנאים בברייתות הללו שמצינו בכתובים לשון פתאום על מזיד ואונס, ומלבד אילו משמע לשון זה נמי גם שוגג. דכתיב, בספר משלי פרק י' פסוק ט"ו, פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו. הרי שלשון פתי משמעותה היא גם על מי שטועה ואינו יודע את האמת, וזהו שוגג. וכיוון שדי בלשון פתאום, לא נכתוב קרא שלא יכתוב הפסוק פתא. מתרץ את הגמרא, אי כתב קרא, אם היה הכתוב כותב רק לשון פתאום, דמשמע שלשון זה משמע שוגג ומשמע גם כן מזיד ומשמע גם כן אונס, אבי אמין הייתי אומר שמכל מקום, כאן הכוונה היא רק לשוגג בלבד, משום שהדין נותן שאדם זה, כי מה הייתי קורבן, אי מתי חייבה אותו התורה להביא קורבן בשוגג? מידי דאבי התורה כולה, כמו שמצינו בכל התורה כולה, שרוב הקורבנות באים על השגגה. אבל אם נטמא באונס וכן אם נטמא במזיד, אי מה שמה נאמר שלא, לא יהיה חייב קורבן, לכן כתב רחמנה, כתבה התורה פתא, דשוגגו, שמשמעותו הוא שוגג לגלוי עלי, דפתאום, כדי לגלות על המילה פתאום, דאונס ומזידו, שהכוונה בה היא לאונס ולמזיד, שהרי את השוגג למדנו כבר מה לשון פתא. ואפילו אחי, חייב רחמנה, שאפילו באילו חייבה אותו התורה להביא קורבן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בין המביאים קורבן על המזיד כשוגג, שבועת העדות, שאם תבע אותו חברו להעיד לו עדות ממון ונשבע לשקר שאינו יודע את העדות הזו, חייב להביא קורבן לכפרתו גם כאשר נשבע במזיד. מבררת הגמרא מנהלן מיכן לנו הדין הזה, מביאה הגמרא ברייתא שנתבאר מהמקור הדין הזה. דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא לגבי חיוב קורבן שבועת העדות, בכולן בשאר העבירות שבאותה פרשה, שהן האוכל קודשים או הנכנס למקדש בתומה וכן העובר על שבועתו, נאמר בתורה לשון ונעלם ממנו. כלומר שהחיוב הוא רק אשר נעלם ממנו בשעת העבירה שדבר זה אסור והיה שוגג בדבר. ואילו כאן בשבועת העדות לא נאמר ונעלם ממנו, ומזה אנחנו למדים לחייב בשבועת העדות על העובר במזיד כמו על העובר בשוגג. אומרת הגמרא שנינו במשנה שנשבע שבועת הפיקדון לשקר, דהיינו שחברו תובע אותו ממון והוא כופר ונשבע לו שאין לו בידו כלום, חייב להביא את השמו גם אם עבר ונשבע במזיד. מבררת הגמרא מנהלן מאיכן לנו הדין הזה. אומרת הגמרא, יליף דין זה נלמד על ידי גזירה שווה של המילים תחתה תחתה משבועת העדות. לשון תחתה נאמרה הן בשבועת הפיקדון והן בשבועת העדות. בשבועת הפיקדון נאמר נפש כי תחתה ומעלה מעל באשם וכחש באמיתו בפיקדון, ובשבועת העדות נאמר ונפש כי תחתה ושמע כל עלה והוא עד, והוקשו שבוע שבועות זו לזו, שכשם שלגבי שבועת העדות חייבה התורה גם את מי שעבר ונשבע במזיד כמו שדרשנו לעיל, כך בשבועת הפיקדון חייבה התורה גם את מי שעבר ונשבע במזיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה חמישה אנשים מביאים קורבן אחד אפילו על עבירות הרבה, וקטני ושנינו שאחד מהם הוא הבעל השפחה החרופה ביות הרבה. מבררת הגמרא מנהלן מאיכן לנו הדין הזה, מביאה הגמרא ברייתא ששם נתבאר מקור הדין הזה. דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא שדורשים את הכתוב בפרשת שפחה חרופה, ספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ב, וכיפר עליו הכהן באילה אשם לפני השם על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. כפל הלשון על חטאתו אשר חטא מלמד שהבעל שפחה חרופה מביא קורבן אחד אפילו על עבירות הרבה, דהיינו שבעל שפחה חרופה הרבה פעמים. ממשיכה הברייתא ודורשת את המשך הפסוק ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, גם כאן חזרה התורה וכפלה את הלשון חטא. כפל הלשון הזה בא לעשות את המזיד בעבירה זו כמו השוגג, שגם המזיד צריך להביא קורבן. מקשה הגמרא, מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד את דין המזיד שהוא כשוגג מכפעילות הלשון והקרא ככתיב? והרי מה שכתוב בפרשה הזו שיש חיוב קורבן במזיד כתיב, הרי במזיד הכתוב מדבר, שהרי כתוב בפרשה הזו ביקורת תהיה. ודרשו חכמים מן הפסוק הזה לקמן בדף י' לחייב את השפחה מלכות, וחיוב מלכות ודאי אינו אלא במזיד. ואם כן, הרי אין צורך לרבות את המזיד שכן הוא מפורש בכתוב, ולהפך את השוגג צריך לרבות. משיבה הגמרא אל האימה, אמור כך את דברי הברייתא לעשות שוגג כמזיד, שהכתוב ריבה גם את הבעל שפחה חרופה בשוגג, שאף הוא חייב להביא אשם כמו מזיד האמור בפירוש בתורה. מביאה הגמרא ספק בעניין מה ששנינו שהבעל שפחה חרופה מביא קורבן אחד אפילו על עבירות הרבה. באי מיני שאל רבי חנינא תרנה מרבי יוחנן. שאל את רבי יוחנן הבעל חמש שפחות חרופות בעלם אחת. כלומר שקודם שהביא קורבן על שפחה אחת, אוסיף ובא על השנייה. וכן על השלישית וכן על הרביעית והחמישית. מהו? מה דינו? האם הוא חייב קורבן על כל אחת ואחת מהן, או שאינו חייב אלא אחת, חייב רק קורבן אחד. ואין כוונת הגמרא בעלם אחד באופן של שוגג שלא ידע את האיסור ולא נודע לו בין בעילה לבעילה, אלא מה שאומר רבי חנינא תרנה בעלם אחד, כוונתו באופן שבא עליה במזיד, ועלם אחד היינו שלא הביא קורבן לכפרה בין ביה לביה. ואילו רבינו גרשום מפרש את הגמרא כפשוטה, שעלם אחד היינו שלא נודע לו האיסור בין הביות. אם כן, מהו, מה הדין? אמר להשיב לו רבי יוחנן לרבי חנינא, חייב קורבן על כל אחת ואחת מהן. שאל אותו רבי חנינא תרנה, ומה ישנה, במה שונה דינו של זה ממי שבא חמש ביות בחמש העלמות בשפחה אחת, שבא על שפחה אחת חמש פעמים ובין כל ביה וביה נודע לו האיסור וחזר ונעלה ממנו? אמר להשיב לו רבי יוחנן, ההבדל הוא שאין בחמש ביות על שפחה אחת משום גופין מוחלקין, שהרי כל חמש הפעמים היו בגוף אחד ולא בגופים חלוקים, ולכן אף שבא עליה בחמש העלמות נפרדות מכל מקום, כיוון שגוף אחד היא, חייב רק קורבן אחד. מה שאין כן הבעל חמש שפחות, הרי יש כאן גופים מוחלקים, וכיוון שהגופים חלוקים הם, חייב קורבן על כל אחת ואחת. ממשיך רב חנינא תרנה ושאל את רבי יוחנן, ומינה לנו מאיכן לנו הדין הזה לגבי שפחה חרופה חיוב הקורבן תלוי, האם הם גופים מוחלקים שכל שפחה בפני עצמה גורמת לו להתחייב בקורבן נפרד? אמר להשיב לו רבי יוחנן, לאו אמרת וכי לא אמרת לגבי עריות, שדורשים את הפסוק בספר ויקרא פרק חי פסוק י"ט, ואלישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה, המילה ואל אישה מיותרת היא, שהרי יכלה התורה לכתוב רק ואל נידה בתומתה. יש ללמוד מן האיתור הזה שיש לחלק ולחייב על כל אישה ואישה בפני עצמה. ואם כן לגבי שפחה נמי כתיב, גם כתוב איתור לשון, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ', אשר ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, שהיה יכול לכתוב רק והיא נחרפת לאיש בלי המילה שפחה. שהרי בהמשך הפסוק מבואר שמדובר בשפחה, שנאמר, והבדל לא נבדעת, אלא בא כתוב במילה שפחה לחלק ולחייב על כל שפחה ושפחה בנפרד. נזיר שנטמא למת באמצע ימי נזירותו, נפסק מניין ימי נזירותו מיד, ועליו לתאר את עצמו מתאומת המת על ידי הזעה עליו ממי פרה. פעמיים במשך השבעה ימים, ביום השלישי לתאומתו וביום השביעי לתאומתו. ביום השביעי עליו לגלח את ראשו, ואחר כך ביום השמיני עליו להביא קורבנות על תאומת נזירותו. לכמן בגמרא מובאת ברייתא שבה נחלקו התנאים מתי מתחיל הנזיר למנות שוב את ימי נזירותו בטהרה, האם מיד ביום השביעי לאחר ההזעה כאשר נטהר מתאומת המת, או רק ביום השמיני כאשר הוא מביא את קורבנותיו. מוכיחה כעת הגמרא בדף ט' עמוד ב' בשורה השנייה, שמשנתנו סוברת רק כאחד מן התנאים של הברייתא. אומרת הגמרא שנינו במשנה נזיר שנטמא תאומות הרבה מביא קורבן אחד לכולן. וערערת הגמרא מן תנא מיהו התנא של משנתנו, כלומר כאיזה מהתנאים מהברייתא שתובא להלן סובר התנא של משנתנו. וערערת הגמרא אמר רב חסדא משנתנו, כרבי יוסי ברבי יהודה היא, דהמר נזירות דטהרה מיום שביעי לתאומתו ודהי לעלי. היא כבר חלה עליו, והוא היום שמזים עליו הזעה שנייה של מי פרה, ולא רק מיום השמיני לתאומתו, שהוא יום הבאת הקורבנות על תאומתו. ולפי שיטה הזו משכחת לה, מוצא את האופן זה של תאומות הרבה אמור במשנתנו, כגון שנטמע הנזיר פעם שנייה, ביום השביעי לתאומתו הראשונה, וחזר ונטמע פעם שלישית ביום השביעי של התאומה השנייה, שכיוון שביום השביעי התחילה כבר נזירותו השנייה או השלישית הטהורה, הרי הן נחשבות כתאומות נפרדות. ואף על פי כן, כיוון דלא יצאת הנזירות לשעה הראויה כבר להקריב בה את הקורבן הבא על תאומת נזירותו, שהרי רק מיום השמיני הוא יכול להקריב את קורבנותיו, ולכן אינו חייב אלא קורבן אחד על כל התאומות. ומסיים רב חסדא את הוכחתו שמשנתנו סוברת כרבי יוסי ברבי יהודה. דהי רבי, אם תאמר שמשנתנו כשיטת רבי היא, שחולק על רבי יוסי ברבי יהודה, אם כן יהיה קשה, כיוון דאמר רבי שנזירות דטהרה עד יום השמיני לתאומתו לא חילה עלי, אינה חלה עליו, אם כן לא מצינו אופן של נזיר שנטמע תאומות הרבה, שהרי ממה נפשך? היא דנטמע בשביעי, אם מדובר שנטמע ביום השביעי לתאומתו הראשונה, וכן חזר ונטמע שוב ביום השביעי לתאומתו השנייה, אם כן כולה תאומה אריכתא היא. כל שלוש התאומות נחשבות כתאומה אחת ארוכה, כיוון שעדיין לא התחיל למנות נזירות חדשה בטהרה. וממילא לא הוסיפו התאומות הנוספות דבר על התאומה הראשונה, שכן התאומה הראשונה הפסיקה כבר את מניין ימי הנזירות, ועדיין לא התחיל מניין חדש. והיא, אם מדובר באופן דנטמע ביום השמיני לתאומתו הראשונה, וכן חזר ונטמע שוב ביום השמיני לתאומתו השנייה, אם כן כיוון דייצת, כיוון שיצא והייתה כבר שעה אחת שהיא ראויה להקריב בה את הקורבן הבא על תאומת נזירותו, שזמן הבאת קורבנות האלו הוא מתחילת יום השמיני לתארתו, מחייב מחויב קורבנות נפרדים על כל אחת ואחת מן התאומות הללו, כיוון שהתאומה השנייה הייתה לאחר שכבר חל עליו חיוב להביא קורבנות על התאומה הראשונה. אלא שמע מן המוכח מזה אומר רב חסדא שמשנתנו סוברת כרבי יוסי ברבי יהודה, שסובר שנזירות דטהרה חלה כבר ביום השביעי. וערת הגמרא, ומאי דרבי יוסי ברבי יהודה, כלומר היכן שנינו את עיקר דבריו? אומרת הגמרא דתניא שנינו ברייתא נאמר לגבי נזיר שנטמע בספר במדבר פרק ו' פסוק י' א', ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. הזכיר הכתוב בתחילה את הקורבנות שמביא הנזיר על תומתו, ולאחריהם נאמר שעליו לקדש שוב את ראשו ולהתחיל למנות נזירות בטהרה ביום ההוא. וביום ההוא היינו ביום הבאת קורבנותיו, כלומר שלשון ביום ההוא מוסב על הקורבנות הכתובים בתחילת אותו פסוק. אלו הם דברי רבי, אבל רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ביום ההוא היינו ביום תגלחתו, שהוא היום השביעי, כלומר, שבסיום הפסוק חוזרת התורה למצוות התגלחת ביום השביעי האמורה קודם לכן, שבאותו יום הוא מתחיל למנות נזירות דטהרה, ואין זה המשך אחד לקורבנות האמורים בתחילת אותו פסוק. וטעמו של רבי יוסי ברבי יהודה שפירש כך ולא כמשמעות הפסוק שמדבר על היום השמיני, אומר השיטה מקובצת בשם התוספות, שכיוון שבאמת המילים ביום ההוא מיותרות, שהרי הכתוב מדבר על היום השמיני, וממילא אנחנו יודעים שהתחלת נזירות דטהרה אמורה כאן היא באותו יום, לכן איתור הלשון הוא כדי ללמד שביום ההוא היינו ביום אחר, והוא ביום השביעי האמור קודם לכן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ט' עמוד ב'. התבהר במשנה הקודמת שיש חמש עבירות שמביאים עליהן קורבן אחד, גם כאשר חטאו בהם כמה פעמים, ונמנו שם שתיים מתוך החמש. משנתנו ממשיכה ומונה שתי עבירות נוספות מתוך החמש. המקנה לאשתו ומזהיר אותה שלא תסתתר עם אדם פלוני, לא תיכנס לבית הסתר עם אדם פלוני, ועברה אישה ונסתתרה עמו, ואין ידוע אם נטמעה או לא, צריך הבעל להביא עליה מנחת שעורים ולבדוק אותה במים המרים המעוררים. התנה במשנה מונה שני דברים נוספים שמביאים עליהם קורבן אחד, גם כאשר יש יותר מסיבה אחת לחייב את הקורבן. והם, המקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה שהזיר אותה על אנשים רבים שלא תסתתר עם אחד מהם, ועברה האישה ונסתתרה עם כמה מאותם אנשים, והיינו שנסתתרה עם כל אחד בפני עצמו. מביא בעלה מנחת שעורים אחת בשביל כולם, וכן מצורה שנתנגה גופו בנגעים הרבה, בזה אחר זה. סדר תארתו של המצורה הוא כך, ביום שמתרפא נגע הצרת מביאים שתי ציפורים, ציפור אחת שוחטים אל מים חיים, את הציפור השנייה טובלים יחד עם עץ ארז ושני תולעת ואזוב בתוך המים החיים, ודם השחוטה, ומזה מהם הכהן על המצורה שבע פעמים. אחר כך, מחבס המתאר את בגדיו, מגלח את שערו וטובל, ועל ידי כל אלה נתאר המצורה להיכנס למחנה. אולם עדיין הוא מטמא כשרץ ואסור בתשמיש המיטה למשך שבעה ימים. ביום השבעי מגלח המצורה שוב את כל שערו ומחבס שוב את בגדיו וטובל, ועל ידי זה הוא נתאר מלטמא כשרץ. והוא טבול יום עד הערב, עדיין הוא מחוסר כיפורים שאסור לו לכל קודשים עד להבאת הקורבנות ביום השמיני. אם כן, מצורה שנתנגה גופו בנגעים הרבה בזה אחר זה, כלומר, אחרי שכבר נתהר מתומת הנגע הראשון על ידי הבאת שתי ציפורים, וגם ספר כבר שבעה ימים חזר ונתנגה בנגע חדש, קודם שהביא את הקורבנות ביום השמיני, וכן כמה פעמים, וגם בזה הדין הוא כן, שאף שנתהר בין תומה אחת לחברתה, מכל מקום די בקורבן אחד בשביל כולן. ממשיך התנה בעניין הזה, הביא המצורה את הציפורין להזעה עליו על נגעו הראשון, ואחר כך נתנגה שוב, לא עלו לה הציפורים לחובתו עד שיביא גם את חטאתו. והגמרא להלן נבינה בתחילה את פירוש המשנה כך, שאם הביא המצורה את הציפורים ואחר כך נתנגה שוב, קודם שהביא את החטאת, לא עלו לה הציפורים הראשונים כלל, כלומר שאחר כך כאשר יתאר המצורה מן הנגע השני, היא יצטרך להביא שוב ציפורים, גם על הנגע הראשון מלבד הציפורים שיביא, אז על הנגע השני. ורבי יהודה חולק ואומר שאין דין זה תלוי בהבאת החטאת, אלא עד שיביא את אשמו. בתחילה מקריבים את האשם ואחר כך מקריבים את החטאת ואת העולה, והיא מקדים המצורה והקריב את חטאתו קודם שהקריב את אשמו, פסולה. אם כן אומר רבי יהודה, גם אם נתנגה שוב מיד לאחר שהביא את האשם אף שעדיין לא הביא את החטאת, כבר אינו צריך להביא שוב ציפורים על הנגע הראשון, ורק אם נתנגה קודם הבאת האשם, יצטרך להביא שוב ציפורים גם על הנגע הראשון. בהמשך תקשה הגמרא לפירוש הזה מהמבואר בתחילת המשנה שדי למצורה בקורבן אחד גם בשביל נגעים הרבה. זוהי המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ט עמוד ב, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה המקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה שלא תסתתר עמהם, ועברה ונסתתרה עם כמה מהם, אינו מביא עליה אלא מנחה אחת. בבררת הגמרא מנהלן מנהין לנו הדין הזה, מביאה הגמרא פסוק שממנו לומדים זאת. דכתיב נאמר בפרשת סוטה, זאת תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונתמאה. והלשון תורת הקנאות משמע כי פרשה זו הרי תורה אחת הכוללת כמה דברים. ודורשת הגמרא של לשון זו באה ללמד כי ישנה תורה אחת אף לכינויים הרבה, כלומר שמנחת השעורים האמורה בפרשה, אין חובתה לבוא על כל כינוי וכינוי בפני עצמו, אלא די במנחה אחת על כמה כינויים שכינה לבעלה. ועוד שנינו במשנה המצורה שנתנגה נגעים הרבה בזה אחר זה, אינו חייב להביא אל הקורבן אחד על כולם. מבררת הגמרא מנהלן מניין לנו הדין הזה, מביאה הגמרא פסוק שממנו לומדים זאת, דכתיב נאמר בפרשת תארת מצורה, זאת תהיה תורת המצורה ביום תארתו והובא אל הכהן. דורשת הגמרא שלשון זו באה ללמד כי ישנה תורה אחת אף למצוראים הרבה, כלומר שדי בקורבן אחד גם על כמה פעמים שנתנגה בהם בזה אחר זה. ועוד שנינו במשנה, הביא ציפורים לתאר את עצמו מתאומת צרת ושוב נתנגה, לא עלו לו הציפורים עד שיביא את חטאתו. ואילו רבי יהודה אומר אין הדבר תלוי בהבאת חטאתו אלא עד שיביא את אשמו. ומשמע מלשון זו של המשנה שאם נתנגה לפני שהביא את חטאתו את אשמו, יצטרך להביא אחר כך שוב ציפורים גם בשביל התאומה הראשונה, מלבד הציפורים שיביא בשביל התאומה השנייה. נמצא שמביא ציפורים על כל נגע בפני עצמו. מקשה על כך הגמרא ואמרת, הרי אמרת בתחילת המשנה, שאפילו על כמה נגעים אין המצורע מביא אל הקורבן אחד, הרי שהם נחשבים כמו נגע אחד, אז איך אתה אומר שאם לא הביא את חטאתו או את אשמו, עליו להביא ציפורים על כל נגע ונגע בפני עצמו? והרי אינם נחשבים אלא כנגע אחד בלבד. מתרץ את הגמרא, חסור ומחסרה והכי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה וכך צריך לשנות בה. אם כבר הביא המצורע ציפורים לטהרתו ועדיין לא הביא את קורבנותיו ושוב נתנגה, הדין הוא שאין מביא אל הקורבן אחד על שתי התאומות. ומוסיף הטענה שלהקבויה בעניות ובעשירות לא מקבע עד שיביא חטאתו. לקבוע את קורבנו אם הוא צריך להביא קורבן הבא בעשירות או קורבן הבא בעניות, דבר זה אינו נקבע עד שיביא גם את חטאתו. כלומר, שמאחר שקורבנות החטאת והעולה שצריך המצורע להביא ביום השמיני לטהרתו הם קורבנות עולה ויורד, שאם הוא עשיר צריך להביאה מן הבהמה, ואם הוא עני יכול להביאה מן העוף, אם כן יש לדעת לפי איזו שעה נקבע דינו של המצורע כעשיר או כעני. מפרשת הגמרא שדבר זה בעתנה להשמיענו שאין הדבר נקבע כבר בשעת הבאת הציפורים, אלא לפי שעת הבאת החטאת, וזו הייתה כוונת התנה כשאמר שהציפורים לא עלו לו, כלומר שלא הועילו לו לקבוע את קורבנו בעניות או בעשירות. אז לפי זה אין סוף המשנה מדברת כלל על הדין האמור קודם לכן שהמצורע מביא קורבן אחד על כמה נגעים, אלא המשנה מדברת רק על זמן קביעות הקורבן בעניות או בעשירות. ממשיכה הגמרא ואומרת ורבי יהודה חולק על תנא קמא שאמר שהקורבן אינו נקבע אלא בשעת הבאת החטאת, והוא אומר רבי יהודה שקביעת הקורבן בעניות ובעשירות תלויה רק עד שעה שיביא את השמוע, אבל משעה שהביא את השמוע נקבע כבר דין הקורבן אף שלא הביא עדיין את החטאת. הביאה הגמרא משנה נוספת שהובאה בה המחלוקת הזו אי מתי נקבע דין קורבנות המצורע בעניות ובעשירות, ושם נתפרש מיהו תנא קמא שחלק על רבי יהודה. אומרת הגמרא תנא נתם שנינו במקום אחר, והכוונה למסכת נגעים פרק י"ד משנה י"א, נאמר שם במשנה המצורע שהביא כבר את השמוע ואחר כך העשיר, הכל הולך אחר זמן הבאת החטאת, שאם בזמן הבאת החטאת היה עני והביא את החטאת מן העוף, מביא גם את העולה מן העוף אף שכבר העשיר בינתיים, ואם בזמן הבאת החטאת היה עשיר והביא אותה מן הבהמה, עליו להביא גם את העולה מן הבהמה אף אם נעשה עני בינתיים. אלו הם דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר הכל הולך אחר זמן הבאת האשם, שאם בזמן הבאת האשם הוא היה עני, מביא את חטאתו ותולתו מן העוף כדין עני, ורק אם היה עשיר בזמן הבאת האשם, עליו להביא את חטאתו ותולתו מן הבהמה. מביאה הגמרא ברייתא שהובאה בשיטה של אישית בעניין הזה שלא הוזכרה במשנה. תניא נאמר בברייתא רב אלעזר בן יעקב אומר הכל הולך אחר זמן הבאת הציפורין לטהרתו, שהוא לפני שבעת הימים שסופר לטהרתו הגמורה, שאם בזמן הבאת הציפורים היה עשיר, עליו להביא את חטאתו ותולתו מן הבהמה, אף על פי שנעשה עני בינתיים. ואם היה אז עני, מביא אותן מן העוף אף על פי שהעשיר בינתיים. כעת מבארת הגמרא את מקור הדין לפי שלושה תנאים אלו. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב שלושתן, שלושת התנאים הללו שנחלקו אי מתי נקבע דין המצורע בעשירות או בעניות, מקרא אחד דרשו, מפסוק אחד למדו את הדין הזה כל אחד לפי שיטתו, ולא אמרו זאת מסברה, אלא גזירת הכתובי. בסוף פרשת קורבן עולה ויורד של מצורע, נאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ב, זאת תורת אשר בונגה צרעת אשר לא תשיג ידו בתארתו. מהלשון בתארתו יש ללמוד שדין הקורבן נקבע בשעת תארתו, שאם עד אז לא תשיג ידו, נקבע דין הקורבן בעניות, וגם אם העשיר אחר כך עליו להביא את קורבנו מן העוף, אבל נחלקו התנאים, מהי הכוונה בלשון בתארתו? רבי שמעון סבר שהכוונה היא לדבר המחפרו על חטא, והיינו קורבן החטאת שמחפר על חטאו של המצורע, שהרי הצרעת באה לו לאדם מחמת חטא, כפי שלמדנו במסכת ערכין בדף ט"ז על שבעה דברים נגעים באים. ולפי דבריו לשון טהרה אמורה כאן הכוונה היא לטהרה מן החטא. רבי יהודה סבר שבטהרתו היינו דבר המכשירו והוא קורבן אשם שאינו בא לכפר על חטא, אלא להכשיר את המצורע לאכול קודשים, שמדם האשם נותנים על תנוך האוזן של המצורע ועל בהונותיו, כדי להכשירו באכילת קודשים. ואילו רב לזר בן יעקב סבר שהכוונה היא כעיקר משמעות הלשון לדבר הגורם לו טהרה מן התאומה, ומה הניעו? מהם הדברים הגורמים לו טהרה? הם הציפורין להזעה שמביא לפני שבעת הימים, שההזעה זו היא המתחילה את עיקר טהרתו מן הטומאה. והבאת הציפורין וההזעה בלבד עדיין אינן מטהרות לגמרי את המצורע להיכנס למחנה, אלא אחר ההזעה עדיין עליו לגלח את כל שערו ולטבול, ורק לאחריהם הוא נטהר להיכנס למחנה. ומכל מקום עדיין הוא מטמא כשרץ ואסור בתשמיש המיטה שבעה ימים. זהו שכתב רש"י שהבאת הציפורין גורמת לו רק תחילת הטהרה. וכי את מוריי ורבותיי הגענו למשנה השנייה בדף ט עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ב פסוקים ב' עד ו', אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים ושלושים יום ושלושת ימים תיישב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה, ואם נקבה תלד ותמה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תיישב על דמי טהרה ובמלות ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה או תור לחטאת אל פתח או אל מועד אל הכהן. מבואר בפסוקים הללו שחיוב הקורבן של היולדת חל עליה לאחר מלות ימי טהרתה, והם 40 יום ללידת זכר ו-80 יום לאחר לידת נקבה. המשנה שלפנינו דנה ביולדת שהפילה ולדות נוספים בתוך ימי טהרתה, ומבארת המשנה מתי יכולה האישה להביא קורבן אחד על הרבה ולדות, ומתי צריכה להביא קורבן על כל ולד וולד. אומרת המשנה השנייה בדף ט עמוד ב', שהיא בעצם המשך של המשנה הקודמת, בה התבאר שיש המביאים קורבן אחד על כמה דברים. האישה שילדה ולדות הרבה, כגון שילדה נקבה, שימי טהרתה הם 80 יום ובסופה מתחייבת בקורבן, והפילה בתוך 80 יום ללידתה נקבה נוספת, וחזרה והפילה בתוך 80 יום להפלתה נקבה נוספת, נמצא שכל הפלה הייתה קודם שהתחייבה בקורבן על הלידה או ההפלה הקודמת. וכן אישה מפלת תאומים בין זכרים ובין נקבות, שהרי כאן לא מדובר שהתעברה בתוך ימי טהרה, אלא שכבר הייתה מעוברת קודם לכן בכמה עוברים, אלא שלא הפילה את כולם בבת אחת, אלא בזה אחר זה. וכל אחד היה בתוך ימי מלות של חברו. אם כן, אישה מפלת תאומים בין זכרים בין נקבות, כגון שהייתה מעוברת בשלושה עוברים, ולאחר הפלת הראשון השתאו האחרים מלצאת, ויצא השני לאחר זמן בתוך ימי טהרה של הראשון, והשלישי השתאה עוד ויצא בתוך ימי הטהרה של השני, הרי היא מביאה קורבן אחד על כל הלידות וההפלות. רבי יהודה חולק בשני האופנים ואומר, אישה זו שהפילה כמה ולדות בזה אחר זה וכל אחת הייתה בתוך ימי מלות של הלידה או של ההפלה שקדמו לה, מביאה קורבן על הולד הראשון ואינה מביאה לה הפלה השנייה, כיוון שהייתה בתוך ימי טהרה של הראשונה, שעליה היא מביאה קורבן. אבל מביאה היא על הולד השלישי, כיוון שהוא לא היה בתוך ימי טהרה של הראשון. ואף שהיה השלישי בתוך ימי הטהרה של השני, הרי על השני לא הביאה קורבן, ואין הקורבן של הולד הראשון פותר, אלא את הלידות וההפלות שהיו בתוך ימי מלות שלו, ולא את אלו שהיו לאחר זמן. ואינה מביאה על הרביעי, כיוון שהוא היה בתוך ימי מלות של השלישי שהביאה עליו קורבן. וכן על זו הדרך נפטרת מהקורבנות רק על אותן לידות והפלות שהיו בתוך ימי מלות של לידה או הפלה שהביאה עליה קורבן. זו היה המשנה השנייה שלנו בדפתת עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, מנהלן, מנהי נלמד הדין הזה האמור במשנתנו שמביאה אישה קורבן אחד על כמה לידות, אומרת הגמרא, דתני תנא קמיה דרב ששת. שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב ששת, נאמר בפסוק לגבי קורבן יולדת, והקריבו לפני השם וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה. הפסוק הזה מלמד שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה, כיוון שכתבה כאן התורה, תורת משמעותה לשון רבים, והיינו שתביא קורבן אחד ללידות רבות. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, יכול היית לומר שאף על הלידה ועל הזיבה תביא קורבן אחד, כגון שילדה בתוך ימי זיבתה, דהיינו כשראתה דם שלושה ימים, ביום הרביעי לא ראתה וביום החמישי ילדה. והגמרא במסכת נידה בדף למדווה ועמוד ב' אומרת שבאופן זה אנחנו מחשיבים אותה כמי שילדה בתוך זיבה, וחייבת גם בקורבן זבה וגם בקורבן יולדת. אם כן שואלת הברייתא, יכול היית לומר שגם על הלידה וגם על הזיבה תביא קורבן אחד? תלמוד לומר, זאת תורת היולדת. לימדה בזה התורה שקורבן אחד מועיל רק ללידות שבהם עוסקת הפרשה ולא לזיבות. וראית הגמרא עכשיו את דברי הברייתא. קטני שנינו בברייתא, יכול על הלידה ועל הזיבה אינה מביאה אלא קורבן אחד. תלמוד לומר, זאת. תמיה הגמרא אלא מעטה לפי דבריך שהייתה סברה לפתור בקורבן אחד לידה וזיבה, עד שהוצריכה התורה למעט בפירוש, שאין הקורבן מחפר גם על הזיבות. אם אכלה האישה דם והתחייבה קורבן ואחר כך ילדה, שלא מייתה התורה בפירוש שאינה נפטרת בקורבן אחד על שני הדברים, אך חינמי, האם אכן יהיה הדין דאין מביאה אלא קורבן אחד? והרי ודאי שאין הדבר כן, הרי לא יעלה על הדעת שקורבן של לידה יחפרה לחילת דם. ואם כן, מדוע לגבי לידה וזיבה היינו סבורים לומר כן, עד שהוצריכה התורה למעט זאת ממילה מפורשת בפסוק זאת? מתרצת הגמרא, באמת דבר זה פשוט הוא שלידה וזיבה אינה נפטרות בקורבן אחד, והיא באמת צריכה להביא קורבן על כל אחת מהן. ואם האחי אמור כך בברייתא, יכול היית לומר שמביאה קורבן אחד על הלידה שהייתה לפני סיום ימי מלות של הלידה שקדמה לה, ועל הלידה שלאחר ימי מלות? תלמוד לומר, זאת. המילה זאת באה ללמד שהלידה אחת מביאה קורבן אחד, אבל על כמה לידות צריכה להביא קורבן על כל לידה ולידה, והיינו באופן שילדה או הפילה אחר ימי מלות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הפילה בתוך 80, חזרה והפילה בתוך 80 נקבה, והמפלת תאומים. רבי יהודה אומר, מביאה על הראשון ואינה מביאה על השנייה, מביאה על השלישי ואינה מביאה על הרביעי. כעת מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם של חכמים ורבי יהודה. כשתמצא לומר, אם תרצה תוכל לבאר כך את המחלוקת במשנתנו. לדברי רבי יהודה, ולד ראשון גורם, הלידה הראשונה מחייבת את האישה בקורבן, ולכן מולד ראשון מונה האישה את ימי טהרתה, וכל מי שנולד בתוך אותם ימים אינו מחייב בקורבן. אבל ולד שנולד לאחר ימי מלות מהלידה הראשונה, אינו נפטר בקורבן שמובא על הלידה הראשונה. ואף שהוא נולד בתוך ימי מלות של הולד השני, כיוון שאין הקורבן בא על הלידה השנייה, אלא על הראשונה. ואילו לדברי חכמים, ולד שני גורם, הלידה האחרונה היא המחייבת בקורבן. כיוון שרק בסיום 80 ימי הטהרה, חל חיוב הבאת הקורבן, וכל ולד שלא יסתיימו ימי טהרתו, אלא נולד באמצע ולד אחר, אינו מחייבה בקורבן בפני עצמו, אלא הוא נפטר בקורבן המובא על האחרון. ולכן מולד שני, מולד אחרון, מונה, ורק כשמסתיימים ימי מלות של האחרון, ללא לידה או הפלה נוספת, היא מתחייבת בקורבן. וברר את הגמרא מה החידוש בביאור הזה, ותמהה הגמרא, כשתמצי לומר, פשיטה אחי איתה. מה הכוונה אם תרצה תבאר כך את המחלוקת במשנה? הרי פשוט שכך הוא הביור. האם רק אפשר לבאר ככה? מתרצת הגמרא אמנם באופן שהתעברה והפילה כמה פעמים בזה אחר זה, פשוט שזה ביור מחלוקתם. אבל במפלת תאומים איץ צריך לי. יש צורך להשמיין את המחלוקת הזו לגבי מפלת תאומים. סל כדאי תחמינה כיוון שהיינו סבורים לומר שבמפלת תאומים עודי רב יהודה לרבנן, שאם הפילה ולד שלישי בתוך ימי מלות של הוולד השני מבין התאומים, ייפטר השלישי מקורבן נוסף כיוון שלידת שני התאומים נחשבת כלידה אחת ארוכה, הועיל והתעברו יחד, כי הרי מבואר במסכת נידה בדף זך עמוד א' שאין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת. ממילא זוג התאומים יחשב כלידה אחת ארוכה, הועיל והתעברו יחד, וממילא מונים גם לוולד השני ימי מלות, והשלישי שנולד בתוך ימי מלות של השני נפטר מקורבן. כמה שמלן, שגם בלידת תאומים סובר רב יהודה שהלידה הראשונה מחייבת את הקורבן ואין מונים ימי מלות ללידה השנייה. אם הוולד השלישי נולד לאחר ימי מלות של הוולד הראשון, אף שהיה זה בתוך ימי מלות של הוולד השני שהוא תאום לראשון, חייבת להביא קורבן נוסף על השלישי. וזאת כיוון שטעמו של רב יהודה הוא שהוולד הראשון הוא הגורם לחיוב הקורבן. וממילה רק מי שנולד בתוך ימי מלות שלו נפטר מקורבן, ואילו הוולד השלישי שנולד לאחר שהסתיימו ימי מלות של הוולד הראשון, חייב בקורבן בפני עצמו. הביאה הגמרא ספק בעניין ימי תואר שהאישה מונה לאחר לידתה. היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה. לפי מה שהתבהר בדברי רב יהודה שחיוב הקורבן חל על היולדת בלידה הראשונה, ורק ולדות שנולדו בתוך ימי תארתה נפטרים בקורבן זה, יש להסתפק בתומה לגבי תומת האישה, שהכלל הוא שמיד אחר הלידה תמאה האישה שבוע לזכר או שבועיים לנקבה. ואחר כך היא יושבת בדמי תארה שהם 33 ימים לזכר או 66 ימים לנקבה, שכל הדמים שהאישה רואה בתוך ימי מלות אינם מתמים אותה. מה לי אמר רב יהודה? מה יסבור רב יהודה? האם יש לשני ימי מלות לעניין ימי תואר או לא? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם לומר, עד כאן לא כאמר רב יהודה שבלת שני כמנדלית דמי, שנחשב כמי שאינו ואין לו ימי מלות, אלא לעניין קורבן? שאין הוולד השני חייב בקורבן, וממילא הוולד השלישי שנולד בתוך ימי מלות שלו, אינו נפטר מקורבן, כיוון שבשעת לידת השני עדיין לא יצא, לא הסתיימה השעה שראויה להקריב בקורבן על הלידה הראשונה. הועיל וכן, היות וכך, אז ולד שני כמנדלי תדמי, נחשב כמי שאינו והוא כלול בקורבן של הראשון, ואין לו ימי מלות בפני עצמו לפטור מקורבן את הוולד השלישי. אבל לעניין מניין ימי תומה וטהרה, אי מסביר עלי כמנדלי תדמי, שמה נאמר שסובר רב יהודה שגם הוולד השני נחשב כמי שישנו, ומפסק התומה דשני. ימי התומה של הוולד השני מפסיקים את ימי הטהרה של הוולד הראשון ואינם נמנים יחד, ולאחר ימי התומה של הוולד השני, ממלא, ממשיכה ומסיימת למנות את יומי טהרה דראשון, והדר מונה ואחר כך מונה יומי טהרה לשני. כי רב יהודה סובר שהוולד הראשון עיקר, ואם כן בהכרח שיש להשלים ימי טהרה ללידה הראשונה, ומאידך ברור שיש למנות ימי תואר גם ללידה השנייה, ולכן יש למנות ימי טהרה לשניהם. עוד דילמה או שמה נאמר, לרב יהודה אומר שלוולד השני אין ימי מלות, חומרה הוא דעית לי, הוא סובר כן רק בכדי להחמיר ולהצריכה קורבן נוסף על הוולד השלישי. אבל אבל כאן בנידון של מניין ימי תומה וטהרה, אם נאמר שימי התומה של הוולד השני מעכבים את מניין ימי הטהרה של הראשון, היא משלימה את ימי הטהרה של הראשון אחרי סיום ימי התומה של השני, כולה הוא. שהרי על ידי זה אינה מפסידה כלום מימי הטהרה של הראשון, ונמצא שיש לה יותר ימים שדמי התאורים, וכולה, לית לית. ואין רב יהודה סובר שיש להקל בזה ולהוסיף לה ימי טהרה, אלא סובר רב יהודה שימי התומה של השני נחשבים יחד עם מניין ימי הטהרה של הראשון, והיא מפסידה באותם ימי תומה של השני חלק מימי הטהרה של הראשון, ולאחריהם מתחילה היא מיד למנות ימי טהרה רק לשני. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, אמר רב הונא מהעיר סורה, תשמע בו ושמע ראיה לדבר ממה ששנינו בברייתא לגבי קורבן פסח. יולדת, שוחטין את קורבן הפסח וזורקין עליה עבורה את דמו ביום 40 ללידת זכר וביום 80 לנקבה. כי יולדת אינה רשאית לאכול בקודשים עד שימלאו לה ימי טהרה, שהם 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה, וביום שלמחרת יום 41 לזכר ו-81 לנקבה, מביאה את קורבנותיה ואז רשאית לאכול בקודשים. ותמנו על הברייתא הזו, והרי עד כאן, עד סוף יום 40 לזכר או 80 לנקבה, תמהי, שהרי היא צריכה להביא את קורבנותיה ביום 41 לזכר או 81 לנקבה, אז כיצד ניתן להקריב עבורה את קורבן הפסח ביום 40 לזכר או 80 לנקבה, כשהיא עדיין בתומתה? וביישוב הקושייה הזו אמר רב חסדא המני, כדעת משנויה הברייתא הזו, כרב יהודה, כרב יהודה היא, מור רב יהודה של משנתנו, דאמר ולד שני כמנדלי תדמי, כמי שאינו הוא נחשב ואין לו ימי מלות, ומדובר בברייתא באופן שילדה תאומים, ונשתאה השני אחר לידת הראשון ונולד למחרת, ונמצא שהיום ה-40 של השני הוא יום 41 של הראשון. באופן זה ניתן להקריב עליה קורבן פסח, שהרי לרב יהודה מונים מהוולד הראשון. ובאותו יום אחרי הקרבת הפסח, תעשה את קורבנות התארה ותוכל לאכול מן הפסח בלילה. מסיימת הגמרא את הראיה, והיא אמרת בתומה סבירה לרב יהודה ולד שני כמעט דאי תדמי, אם תאמר שלגבי מניין ימי תומה ותארה מודה רב יהודה שמחשיבים את הוולד השני, וימי התומה שלו ממעטים את ימי התואר של הראשון, אם כן עדיין קשה, איך היא שחטין הללה? כיצד שוחטים עבור היולדת את הפסח ביום ה-40 לזכר, והרי לאור תנא מילומציה אחלה. גם בליל פסח שהוא סיום היום 40 ללידת השני, גם כן אינה יכולה לאכול מן הקורבן. שהרי כיוון שימי התומה של השני נמשכו יום אחד אחרי ימי התומה של הראשון, צריכה היא להשלים לימי התארה של הראשון את אותו יום תומה של השני שמיעט מימי תארתה, ורק ביום ה-42 ללידת הראשון הסתיימו ימי תארתה ותוכל להביא את קורבנותיה ולאכול בקודשים. וזה יקרה כבר למחרת הפסח, אז איך אמרה הברייתא שיכולה היא להקריב את הפסח ביום ה-40 ללידת השני? אל עליו שמאמינה, ודאי מוכח מכאן, לטהרה ולטומאה גם כן סבירה לרב יהודה, סובר רב יהודה שוולד שני כמנדלית דמי, נחשב הוא כמי שאינו, ואין ימי הטומאה שלו ממעטים את ימי התואר של הראשון. וביום ה-41 ללידת הראשון, יכולה היא להביא את קורבנה ולהיטהר, למרות שבאמצע ימי הטהרה של הראשון, היה יום טומאה מחמת הוולד השני. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם אם הלך באמת אפשר לומר שלטומאה ולטהרה, סביר עלי לרב יהודה דבלד שני כמאן דאיתי דמי. לעניין ימי תומה וטהרה סובר רב יהודה שהוולד השני נחשב כמי שישנו, והוא מפסיק את ימי מלות של הוולד הראשון. וכי תניא האימא ששנינו בברייתא על עניין פסח שביום ה-40 יכולה היולדת להביא קורבן פסח, לא מדובר כלל בלידת תאומים כתירוץ של רב חיסדא, אלא מדובר בלידה רגילה של ולד אחד, והברייתא עוסקת בפסח הבא בתומה. למרות שאין אדם תמי יכול להקריב קורבנות, ואדם תמי בפסח אינו מקריב קורבן אלא נדחה לפסח שני, מכל מקום הדין הוא שתומה הותרה בציבור, ואם כל הציבור או רובו טמאים, מקריבים את קורבן הפסח במועדו ולא נדחים לפסח שני, ומקריבים זאת בתומה. פה מדובר שיקריבו את הפסח בתומה, וכיוון שבין כך כולם טמאים, יכולה גם היולדת להקריבו, הגם שלא יסתיימו ימי מלות שלה. תמאה הגמרא ושואלת, ומי אכלה וכי יולדת בתוך ימי מלות אוכלת מקורבן פסח, ואתנן הרי שנינו במשנה במסכת פסחים דף צדי ה' עמוד ב', פסח הבא בתומה, והיינו כשרוב הציבור טמאי מת, לא יאכלו ממנו זווים וזוות נידות ויולדות, כיוון שהיתר של תומה בציבור נאמר רק לגבי תומת מת, ולא לגבי שאר התומות. ואם כן, כיצד ניתן לבאר שהברייתא המתירה לשחוט את הפסח עבור יולדת ביום ה-40, עוסקת בפסח הבא בתומה, והרי אינה יכולה לאכול מחמת תומת לידתה? ותרץ את הגמרא, היא אותה משנה אוסרת על נידה ויולדת לאכול מן הפסח? לא אכלי כלא תבילן, אינן רשאיות לאכול מן הפסח, כיוון שעדיין לא תבלו לטהרתן. כי תניא האי, מה ששנינו באותה ברייתא דשוחטין וזורקין עליה ביום ה-40 לזכר וביום ה-80 לנקבה, היינו מחמת דהתבלה, שהרי תבלה לטהרתה ביום ה-8 ללידתה. אלא שעדיין אינה רשאית לאכול בקודשים, כיוון שהיא מחוסרת כיפורים כל זמן שלא יקריב את קורבנותיה, לאחר מלות ימי טהרתה. אבל כשהפסח בא בתומה, רשאית היא לאכול ממנו. מקשה הגמרא יחי, אם כך שאכילתה מותרת מחמת תבילתה ביום ה-8 ללידתה, מדוע אמר התנא שרק מיום ה-40 לזכר או ה-80 לנקבה רשאית לאכול? והרי משמיני דילה ודחזיה, מהיום ה-8 ללידתה, שטבלה לטהרתה מותרת היא לאכול. תרץ את הגמרא משמיני לא חזיה, אין היא ראויה מיום ה-8 לאכול, כיוון דקסבר טבול יום דזב כזב דמי. זב שטבל ביום ה-7 ועליו להמתין שתשקע השמש, כדי שתסתיים טהרתו, כל זמן שלא שקע השמש, דינו כזב לכל דבר, וממילא גם ביולדת שטבלה, כיוון שעליה להמתין עד יום ה-40 או עד יום ה-80, כדי להשלים את הערתה, הרי דינה בכל הימים הללו כתבול יום, שטבלה ועדיין לא הסתיימה את הערתה, ונשאר דינה כיולדת טמאה ואינה יכולה לאכול מקורבן פסח. ואילו הברייתא התירה לה לאכול ביום ה-40, כשכבר הסתיימה את הערתה. טמאה הגמרא יחי עם כך שכל זמן שלא הביאה קורבנותיה אינה יכולה לאכול בקודשים, ביום ה-40 נמי לא חזיה, אז גם ביום ה-40 ללידת זכר אינה ראויה לאכול את הפסח, שהרי מביאה את קורבנותיה. רק ביום ה-41, מדוע נאמר בברייתא שביום ה-40 יכולה להביא את הפסח? מתרץ את הגמרא, לאי, אדר רבה, ביום ה-40 חזיה, ביום ה-40 ראויה היא להקרבת קורבן פסח, כיוון דקסבר, סובר התנא של הברייתא, שמחוסר כיפורים דזב, לאו כזב דמי, זב שטבל והעריף שמשו ביום ה-7, אין דינו כזב, למרות שעליו להביא את קורבנותיו למחרת ביום ה-8, וממילא גם האישה הזו שהושלמו ימי טהרתה שהם 40 או 80 ימים, ראויה היא להקריב קורבן פסח, אף שאינה מביאה את קורבנות טהרתה עד למחרת. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולרב דאמר במסכת זבחים בדף י"ז עמוד ב', שמחוסר כיפורים דזב כזב דמי, זב שעריף שימשו ועדיין לא הביא קורבנותיו, דינו כזב ואינו יכול להקריב את הפסח, המתניית האיכי מתארץ לה, כיצד הוא יבאר את הברייתא הזו, האומרת שהיולדת כן יכולה להקריב את הפסח ביום ה-40. מתרץ את הגמרא, אמר רב אשי, רבה מתרץ לה, רבה יתרץ זאת כך, מה שאמרה הברייתא ששוחטים עליה את הפסח ביום 40 לזכר, וביום 80 לנקבה, אין הכוונה כלל לימי תואר, אלא לאישה שהפילה ביום 40 ליצירת זכר, וביום 80 ליצירת נקבה, שאינה טמאה טומאת לידה כלל, והטעם לכך, כיוון שברייתא זו כדעת רבי ישמעאלי, דאמר לזכר, יצירת זכר נעשית לסוף 41 יום, ולנקבה 81 יום, וכיוון שהפילה את הזכר ביום 40 או את הנקבה ביום 80, עדיין לא הסתיימה יצירתם, ואין זו נחשבת הפלת עובר כלל, ולכן יכולים לשחוט עליה את הפסח בו ביום. כשהגמרא סוף סוף אף שאינה טמאה טומאת לידה, תיפוק לי דטמאה היא משום נידה, שהרי יצא ממנה דם יחד עם העובר והרי היא טמאה ואינה יכולה לשחוט את הפסח. תרץ את הגמרא, ברייתא עוסקת בלידה יבשתה, בלידה יבישה שלא יצא בדם ולא נטמאה. שואלת הגמרא, יחי אם כך שלא נטמאה משום נידה וגם אין לה דין יולדת, מה היא לממרה, מה התחדש בברייתא הזו ומה בא היא ללמדנו? בשבעה הגמרא, מהו דתימה הייתי סבור לומר, אי אפשר לפתיחת הקבר, אי אפשר לפתיחת הרחם בלא יציאת דם. וממילא אף שלא ראינו דם יוצא בלידה הזו, מכל מקום נאמר שבוודאי יצא מעט דם והתמאה נידה. כמה שמלה נשמיע לנו הברייתא דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ואינה טמאה כלל ויכולה להקריב את הפסח בו ביום. ממשיכה הגמרא לדון בספק שהובא לעיל האם לדעת רבי יהודה יש ימי מלות לולד השני לעניין ימי טומאה וטהרה. אמר רבי שמעיה תשמע בו ושמע הוכחה מהברייתא לפשיטת הספק הזה, נאמר בפסוק, ואם נקבה תלד וטמא שבועיים כנידתה ו-60 יום וששת ימים תיישב על דמי טהרה. ועל כך שנינו בברייתא, נאמר בפסוק 60, יכול היית לומר שיהיו ימים אלו בין רצופין שלא הפילה בתוכם בין מפוזרין, שהפילה בתוך אותם 60 יום ולד נוסף, אז בשני האופנים תמנה את ימי הטומאה של הולד השני, ואחר כך תמשיך למנות את ימי הטהרה של הראשון, אף שהפסיקה בינתיים בימי טומאה. תלמוד לומר לכך, אמרה התורה לשון יום, ללמדנו מה יום רצוף, כמו שאי אפשר להפסיק באמצע היום לעניין טומאה וטהרה, אלא או שכל היום האדם טמא, או שכל היום האדם טהור, אף 60 כולן רצופים לטהרה, ואם ילדה באמצע ולד שני, אינה יכולה להמשיך ולמנות את ימי טהרתה שמחמת הולד הראשון לאחר ימי טומאה של הולד השני. ממשיך רבי שמעיה ברעייתו, ויש לברר מני, כדעת מי נשנתה הברייתא הזו, אילה אם הרבנן, אם תאמר שזו דעת רבנן של משנתנו, מי יתלו לרבנן מפוזרין? וכי לשיטתם שייכים ימים מפוזרים, והרי הם סוברים שימי מלות נמנים, לפי הולד האחרון, ולא לפי הראשון. ואם כן לעולם אין הפסק באמצע ימי הטהרה. אלא לו בוודאי יש לומר רבי יהודאי, שסובר שימי המלות לגבי הבאת קורבן נמנים מהוולד הראשון. ומדקאיה יבלה מכך שהוא נותן לה לעניין טומאה וטהרה 60 רצופים בהדי הדדי ביחד. שמע מן החומרה היטלי לרבי יהודה, כולה להיטלי. מוכח שרק במשנתנו אמר רבי יהודה שאין לה שני ימי מלות, ומונים את ימי המלות שלה מהראשון כדי להחמיר עליה, שלא תיפטר מכל הלידות שיבואו אחר כך. אלא תיפטר רק מאותה שתהיה בתוך ימי מלות ללידה הראשונה. אבל לא אמר כן רבי יהודה כדי להקל עליה להאריך את ימי טהרתה לבעלה, ולכן אמרה הברייתא בדעתו שצריכה יולדת למנות 60 יום רצופים, והיינו, כיוון שאינה מונה את מניין ימי התואר של הראשון באופן של מפוזרים, שמפסיקים למנותם בימי טומאתה שמחמת הלידה השנייה וממשיכים למנותם לאחר ימי הטומאה, אלא ימי הטהרה נמשכים ללא הפסקה וימי הטומאה של הלידה השנייה, גורעים מהם כלום. דוחה הגמרא ואומרת לא אין הכרח לבאר את הברייתא בשיטת רבי יהודה, לעולם רבנני. בהחלט אפשר להעמיד את הברייתא כשיטת רבנן האומרים שימי מלות נמנים מהלידה האחרונה ולא מהלידה הראשונה. ואף שהיה קשה לנו אם כן פשוט שכל ימי הטהרה הם רצופים שהרי לא שייך מפוזרים. לכן יש לומר אחר במאי עסקינן כאן בברייתא הזו, אין שייך שיהיו הימים מפוזרים, כי עוסקים פה לגבי יולדת זכר מתוך 80 של נקבה. ומסתיימים 40 יום של הזכר קודם שהסתיימו 80 יום של הנקבה. באופן כזה גם חכמים הסוברים שמניין ימי מלות לגבי חיוב קורבן הוא מהלידה הראשונה. והוא צריכה התורה להשמיענו שלעניין מניין ימי הטהרה אין הדבר כך. לאחר שהסתיימו 80 ימי הטהרה אינה מוסיפה עוד 7 ימים. כנגד אותם 7 ימי טומאה שהיו לאחר לידת הזכר, אלא מיד לאחר 80 יום מהלידה הראשונה, מונה את ימי הטהרה ללידה השנייה. תמיה הגמרא סוף סוף, הרי אף שהייתה לידת זכר בתוך מלות ימי טהרה של נקבה, שלמין יומי דקדמה, ועד כאן דבטראה לא שלמין. מסתיימים 80 ימי הטהרה של הנקבה קודם שמסתיימים 40 הימים של הזכר, שהרי רק שבועיים לאחר לידת הנקבה, יכולה האישה להיטהר ולהיטבר. ורק אם הפילה לאחר 40 יום, נחשב הדבר כהפלת עובר ממש. נמצא שרק לאחר 54 יום מלידת הנקבה נולד הזכר. ומאותו יום מתחילה למנות 40 ימי טהרה של הזכר, ואילו ימי הטהרה של הנקבה מסתיימים לאחר 26 ימים מלידת הזכר. דאר הבנן לבלד שני מנו. כיוון שבאופן זה סוברים חכמים שמונים לבלד השני, נמצא שאין אפשרות שיהיו ימי הטהרה של הראשון מפוזרים. אז מה בא הפסוק ללמדנו? תרץ את הגמרא אל המשכחת, יש למצוא אופן של מפוזרים, גם לרבנן ביולדת תאומים, נקבה קדמייתה, וזכר בתראה, נקבה ראשונה וזכר האחרון. וכגון דהילידתי לזכר בתראה ב-20 לימי טהרה. באופן שילדה את הנקבה, ולאחר 20 יום מימי טהרתה ילדה את הזכר. וה-20 יום שנוקט את הגמרא זה לא בדווקא, אלא הוא הדין בפחות מכך, אלא העיקר שהלידה תהיה בתוך ימי הטהרה של הנקבה. דבא ימין קטלי, שהיא צריכה להמתין עכשיו 7 ימי תומה שמחמת לידה, ו-40 ימי הטהרה של הזכר מסתיימים לפני סיום 80 ימי הטהרה של הנקבה. ואחיקה אמר, כך ביור, דברי הברייתא. יכול היית לומר איך באופן די ילדת תאומים, נקבה מעיקרה וזכר לבסוף, נקבה ראשונה ואחר כך זכר, טיפס הכתומה די לידה במצעי, תפסיק תומת הלידה של הזכר באמצע ימי הטהרה של הנקבה, ולא נמנה ימים אילו בכלל ימי הטהרה. וכדי להשלים את מניין ימי הטהרה של הנקבה, נמנה לה 6 ו-60 מפוזרים, תמנה את 66 ימים בהפסקה על ידי שבסוף ימי טהרתה תוסיף עוד 7 ימי טהרה. תלמוד לומר, יום. מה יום כולו רצוף? אף 60 כולם רצופים. וגם 7 ימי הטומאה שמחמת לידת הזכר נחשבים בכלל ימי הטהרה. כעת מנסה הגמרא לפשוט את הספק בדעת רבי יהודה, האם ימי הטומאה של השני ממעטים את ימי הטהרה של הראשון. אמר אביי תשמע, בוא ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. נאמר בפסוק לגבי לידת זכר, ו-30 יום ו-3 ימים תישב בדמי טהרה. מלשון 30 יכול היית לומר שכוונת הפסוק שיהיו ימים אלו בין רצופים, בין מפוזרים. תלמוד לומר יום. מה יום כולו רצוף? אף 30 כולם רצופים. צריכים להיות רצופים, ויש לברר מני. כדעת מי נשנתה הברייתא הזו? הילי, מה רבנן, אם תאמר שהיא כדעת חכמים במשנתנו, אם כן יהיה קשה. ומעיטלו לרבנן מפוזרים? וכי לדעת חכמים שייכים ימים מפוזרים? אמרי רבנן, לבלד שני מניה. הרי לדעת חכמים אין האישה מונה את ימי טהרתה מהלידה הראשונה, אלא מהלידה האחרונה, ואם כן לעולם לא ייתכן שיהיו ימי טהרתה מפוזרים. וכאן לא שייך לומר כמו ששנינו לאל שמדובר שקלו ימי טהרת השני לפני שהסתיימו ימי הראשון, שהרי מדובר ביולדת זכר, שימי טהרתו הם 33 ימים, ובתוך זמן זה אינה יכולה להיטהר ולהיטבר ולהפיל עובר המחייב קורבן, אלא לה ודאי ברייתא זו. רבי יהודאי, ושמע מן המוכח מכאן, חומרא איתלי, כולה ליתלי, רק לחומרא אמר רבי יהודה שיש למנות את ימי הטהרה מהוולד הראשון, והיינו, לעניין חיוב הבאת קורבן, שאין לשני ימי מלות, ואינו פותר את השלישי מקורבן. אבל לא אמר כן לכולה להאריך את ימי הטהרה לבעלה, אלא לעניין זה יש לשני ימי מלות, ולכן אין משלימים לימי הטהרה של הראשון את 7 ימי הטומאה מחמת לידת השני. ויהיה הגמרא ראיה נוספת לכך שלדעת רבי יהודה יש ימי מלות לבלד השני לעניין טומאה וטהרה. ועוד אומרת הגמרא עוד ראיה לדבר, אמר רבה שיטה, שמה בו ושמע ראיה לספק הזה מברייתא זו. נאמר בפסוק, ואם נקבה תילד וטמאה שבועיים כנידתה, ו-60 יום וששת ימים תישב על דמי טהרה. מבארת הברייתא, וששת ימים האמורים בפסוק שנמנים לאחר ה-60 יום הראשונים, יכול היית לומר שימים אלו נמנים בין רצופין ובין מפוזרין, שאם באמצע 6 ימים אלו הפסיקה בימי טומאה שמחמת לידה אחרת, תשלים אותם בסוף ימי טהרתה, שהרי כאן לא נאמר לשון יום, אלא לשון ימים, שנאמר ו-60 יום וששת ימים תישב על דמי טהרה, וימים משמע מפוזרים. תלמוד לומר 60, מה 60 כולן רצופין, כמו שדרשנו לעיל, מכך שנאמרו בסמיכות למילה יום, שכולו רצוף, אף 6 כולן רצופים. ואם הפסיקה באמצע בימי טומאה מחמת לידה אחרת, אינה משלימה את אותם ימים. ויש לברר מני, כדעת מי נשנתה הברייתא הזו. הילי, מה אם תאמר שזהו כדעת רבנן של משנתנו, אם כן קשה? מי איתלו לרבנן מפוזרין? וכי לדעת חכמים שייכים ימים מפוזרים? האמרי רבנן לבלד שני מניה. הרי הם סוברים שימי מלות נמנים מהוולד השני, ולעולם לא יפסקו ימי הטהרה מחמת לידה אחרת. אלא לה, ודאי ברית הזוקר רבי יהודה היה אומר שימי מלות נמנים מהוולד הראשון. ושמע מינה. ראיה מפה שרק חום ראית לי, אבל כולה לית לי. ולכן, לעניין ימי טהרה של הראשון, אין אומרים שימי התאומה של השני מפסיקים את ימי הטהרה של הראשון. אומרת הגמרא, שמע מינה, אכן מוכח מכאן, הדבר הבא, שלדעת רבי יהודה אישה יולדת ולד נוסף בתוך ימי מלות של הוולד הראשון, אינה מפסיקה את מניין ימי טהרתה, אלא ימי התאומה של הוולד השני עולים אף למניין ימי הטהרה של הראשון, ואחרי תום ימי מלות של הראשון, מונה ימי טהרה לוולד השני. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' עמוד ב'. התבאר במשנה לאל בדף ת' עמוד א', 6-5 מביאים קורבן עולה ויורד, והיינו קורבן שחלקה בו התורה בין עני לבין עשיר, והמשנה שלנו מפרטת מי הם החייבים בקורבן. אומרת המשנה הראשונה בדף י' עמוד ב', אילו מביאים קורבן עולה ויורד, על שמיעת קול, החוטא בשמיעת קול שבועה שהשביעו חברו, שאם יודע לו עדות שיעיד לו ונשבע שאינו יודע ובאמת כן ידע את העדות, שנאמר ונפש כי תחתה ושמעה כל עליו הוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא אבונו, ועל ביטוי שפתיים המבטא בשפתיו דבר שבועת שקר, שנאמר ונפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע וישם לאחת מאלה, ועל תומת מקדש וקודשיו ונכנס בתומה לבית המקדש או שאכל קודש בתומה, אז על שלושת החטאים הללו נאמר בתורה בסיום הפרשה, והיה כי יאשם לאחת מאלה והביא אשמו להשם על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצון, כסבה או סעירת עזים לחטאת, ואם לא תגיע ידו די שא, והביא את אשמו אשר חטא שתי תורים או שני בני עונה להשם, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או שני בני עונה והביא את קורבנו אשר חטא, הסירית עיפה סולת לחטאת לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה כי חטאתי. ממשיכה המשנה למנות את המביאים קורבן עולה ויורד, והיולדת והמצורה שמביא קורבנות ביום טהרתו, הם מביאים קורבן לפי היכולת הכלכלית שלהם. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בקורבן עולה ויורד יש שלוש דרגות. א', קורבן עשיר וזה כסבה או סעירה, ב', קורבן דלות זה תורים או בני יונה, ג', קורבן דלי דלות, עשירית עיפה סולת. מביאה הגמרא ברייתא בה מבואר שיש שני מיני קורבן עולה ויורד. יש שמחולק רק לעשיר ודל, ויש שמחולק לעשיר דל ודלי דלות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא יש בקורבן עולה ויורד מי שמביא בדלות ועשירות, ויש מי שמביא בדלות ויש מי שמביא בדלי דלות. מפרט את הברייתא את דבריה, יולדת מביאה בדלות ועשירות ואין בה דלי דלות, מצורה מביא בדלות ואין בו דלי דלות, אבל שמיעת הקול וביטוי שפתיים ותומת מקדש וקודשיו מביאים גם בדלות, דהיינו תורים או בני עונה, וגם בדלי דלות, וזו עשירית עיפה סולת. תניא אידך מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, יש מביא אחד תחת אחד, יש מביא שניים תחת שניים, יש מביא שניים תחת אחד, יש מביא אחד תחת שניים, ומכאן אתה למד לעשירית העיפה שנקנית בפרוטה. מבארת הגמרא את האמור בברייתא, יולדת דלה, מביאה אחת תחת אחת, והיינו פרידה אחת דעוף, אחד מבין שני העופות שהיא מביאה, והוא העוף הבא לעולה, תחת כבש לעולה שהייתה צריכה להביא אם הייתה עשירה. יש מביאה שניים תחת שניים, וזהו מצורה שמביא שתי פרידין, שני עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה, תחת שני כבשים שהיה מביא אם היה עשיר. שניים תחת אחד, זהו שמיעת הקול של שבועת העדות וביטוי שפתיים, שבועת ביטוי ותומת מקדש וקודשיו, שמביאים שתי פרידין, אחד לחטאת ואחד לעולה, תחת כבשה אחת לחטאת שמביא העשיר. ועל חטאים אילו מביאים בדלי דלות עשירית העיפה, שזה אחד תחת שתי פרידין, שמביא הדל, וזה מה שנאמר בברייתא, אחד תחת שניים. מבארת הגמרא את סיום הברייתא קטני, שנינו בברייתא מכאן אתה למד לעשירית העיפה סולת שמביאים בדלי דלות שהיא נקנית בפרוטה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אתה לומד את הדין הזה? אומרת הגמרא דתנו רבנן, כך שנו חכמים בברייתא. האומר הרי עליי קורבן שנקנה בסלע למזבח, ולא פירש איזה קורבן עליו להביא בסלע, מביא כבש. כיוון שאין דבר קרב דווקא בסלע אלא כבש. ממאי? מאיכן לומדים שכבש קרב בסלע? מדאמר רחמנא מזה שאמרה התורה, אי לשם שצריך להיות בין שנתיים, נקנה בכסף שקלים, דהיינו בשני סלעים. מכלל, יש ללמוד מכאן, דכבש בין שנה נקנה בסלע. והרי לקורבנות יש להביא כבש בין שנה מדכתיב מכך שאמרה התורה, שיש להביא כבש בין שנתו, וכיוון שכבש הוא מחצית מגילו של העיל, כך גם שוויו מחצית מן העיל. ותנן שנינו במשנה ליל בדף ח' עמוד א', לגבי מחירם של שתי תורים או שני בני עונה, שזה קורבן דלות, עמדו קינין בו ביום ברבעתיים, שהיה מחירו של קן שיש בו שני עופות, רבע דינר. נמצא שקורבן עשיר שהוא כבש מחירו סלע שיש בו ארבעה דינרים, ואילו קורבנו של דל שהוא קן, מחירו רבע דינר. ומיד חס רחמנה עלי דדלות, מכך שחסה התורה על הדל למהב אחד משית עשר בעשירות, שיהיה קורבנו אחד משישה עשר ממחירו של קורבן עשיר. יש ללמוד שכמו כן חס רחמנה עלי דדלי דלות, חסה התורה על המביא קורבנו בדלי דלות, שזה עשירית עיפה סולת, למהב אחד משית עשר בדלות, שיהיה מחירו אחד משישה עשר מקורבנו של הדל. תמיה הגמרא, אם כן, שקורבן דלי דלות נקבע לפי המחיר של דלות, יש לנו לחשב דלות כמה הוויה, כמה הוא מחיר קורבנו של הדל, ריבה, רבע דינר, וכמה פריטי בריבה, וכמה פרוטות יש ברבע דינר, 40 ותמניה פריטי, 48 פרוטות, חד משית עשר דדלות כמה הווי, כמה הוא אחד משישה עשר בקורבן של דלות, תלת הפריטי, 3 פרוטות וקטני, ואילו בברייתא שנינו מכאן אתה למד לעשירית העיפה בפירוטה, וקשה המים, מדוע אפשר להביא קורבן דלי דלות בפרוטה? אמרת, הרי אמרת שעשירית העיפה קורבן דלי דלות הוא, ואמרת, אמרת שקורבן דלי דלות חת משית צרי, אחד משישה עשר דדלות הוא, דחשבינן דתלת הפריטה אביין, שלפי חשבוננו נמצא, שזה 3 פרוטות ולא רק פרוטה אחת כאמור בברייתא, מדרץ את הגמרא תן הזה שבברייתא מיולדת יאליף, למד את המחיר של עשירית העיפה מיולדת, דמטיה פרידה אחת שמביאה אוף בודד אחד לעולה תחת כבש שמביאה עשירה לעולה, דאווה אחד מתלתי נוטרין דכבש, ששיעור מחירו של אוף אחד הוא אחד מ-32 מכבש, שהרי התבאר לאל שכבש נקנה בסלע, והוא 4 דינרים, כן של 2 אופות נקנה ברבע דינר, שזהו שווי של 48 פרוטות, נמצא שאוף אחד שהוא קורבן דלות, נקנה ב-24 פירוטות, שזה 8 דינר, שזה אחד מ-32 ממחירו של הכבש שהוא קורבן השירות. כמו כן יש לומר שקורבן של דלי דלות יהיה אחד מ-32 בדלות, והיינו פרוטה אחת. בקשה הגמרא ולפי מה שלמדנו, עד כאן, עד עכשיו, דלי דלות כמה הווי, כמה הוא השיעור של קורבן דלי דלות? אחד משית עשר בדלות, אחד מ-16 בדלות ולא אחד מ-32, כלומר, אף שמצינו קורבן דלות ביולדת שהוא אחד מ-32 של השירות, אבל ביולדת הרי אין כלל דלי דלות. נמצא דעל כוחך מאיך יאליף. מאיך ניתן ללמוד את שוויו של דלי דלות ביחס לדלות? הרי זהו רק מכבש ועיל של קורבן שבועה ותומת מקדש וקודשיו שרק בהם מצינו דלי דלות. אם כן, עד כאן, לפי מה שלמדנו עד עכשיו שדלי דלות הוא אחד מ-16 בדלות, כיוון שדלי דלות נלמד מכבש ועיל, אז בהכרח יש ללמוד את דלי דלות מקורבן דלות שנאמר בהם. ובהם מביאים דלות כן של 2 עופות במקום מכבש ועיל שהוא 1 מ-16 בעשירות, אם כן דלי דלות הוא 1 מ-16 בדלות. בהכרח שעשירית העיפה שהיא דלי דלות פרוטה ופלגה הווי, מחירה ופרוטה ומחצה, כיוון שאף שמצינו במקום אחר ביולדת שקורבן דלות בא מ-24 פירוטות, אבל כשתחלקנו ב-16 שהוא היחס בין דלי דלות לדלות, נמצא שדלי דלות בא מפרוטה וחצי. אם כן חוזרת הקושייה, מניין שעשירית העיפה באה משווה פרוטה? תרץ את הגמרא, אמר רבא, כולם מילתא מיולדת יאליף. באמת לומדים את כל הדין של דלי דלות מדין היולדת, ואחי כאמר, כך כוונת הברייתא. מכך דחס רחמנה עלי דדלות למהב אחד מתלתי נוטרין בעשירות, מכך שחסה התורה למביא קורבן דלות ואמרה שיהיה זה אחד מ-32 מקורבן עשירות, ומה היא? איכן מצינו כן לגבי יולדת שמביאה אוף אחד תחת כבש אחד? אחי חס רחמנה עלי דדלי דלות למהב אחד מן תלתין וטרין בדלות. כמו כן חסה התורה למביא קורבן דלי דלות שיהיה זה אחד מ-32 בקורבן דלות ולא יותר. בקשה הגמרא, יחי אם כך שקורבן דלי דלות הוא אחד מ-32 מקורבן דלות, נקי ריבה דפרוטה אבי, הרי רק פרוטה פחות רבע זה השיעור הזה. כלומר, 3/4 פרוטה, שהרי קורבן דלות הוא 24 פירוטות. ואחד מ-32 משיעור זה, הוא 3/4 פרוטה, ואילו הברייתא אמרה שצריך להביא עשירית העיפה בפרוטה. תרץ את הגמרא חינמי, אכן כך היה ראוי לומר מעיקר הדין, אלא דלאו אורח ערה לעיתוי אי פחות מפירוטה על המקום. אין זה דרך ארץ להקריב להשם קורבן שאינו שווה פירוטה. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ת' וי' במסכת כריתות עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע השם נחשב כדבר המכשירו לגבי מצורה? שאלה שנייה, אחד מצינו קורבן שבא מאוף אחד? שאלה שלישית, במה נכנסו אבותינו לברית? שאלה רביעית, הבעל 5 הפחות חרופות בעלם אחד, כמה קורבנות מביא? שאלה חמישית, נזיר תמה שמנה 7 ימים לטהרתו, ממתי מתחילה נזירות הטהרה? שאלה שישית, איזה מנחה סברה הגמרא שעל הגר להביא? שאלה שביעית, מי אינו אוכל בפסח הבא בתומה? שאלה שמינית, האם מחוסר כיפורים אוכל בפסח הבא בתומה? שאלה תשיעית, האם על ימי הטהרה להיות רצופים או אף מפוזרים? השאלה האחרונה, מדוע חטאת על שבועת שקר לעדות חברו נקראת בשם שמיעת קול? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה, אתה תשמע הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, חפתת במנחם אב תפשין עין תת ערב, שבת קודש פרשת ראה. וראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דפים תת ויוד במסכת קריטות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב וחדש, חודש טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, א' באלול תפשין עין תת, בית דראש חודש אלול תפשין עין תת, ונלמד את דף יוד א' במסכת קריטות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך. מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילד מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.